בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, שואל אריאל. שבוע טוב, מורי ורבי הרב אמר שמשה רבנו לא נכנס לארץ כי לא היה גר. והרי משה רבנו עצמו קרא לבנו על כך שגר הייתי בארץ נוכריה. מה בין הגירות במצרים וגירות במדיין? הכוונה, ארץ נוכריה למצרים. כלומר, הוא לא מרגיש גר במצרים, הוא מרגיש גר במדיין. כך ש... המקום שבו היה העינוי הוא צריך להיות מקום הגירות, ומשה לא היה לא מעונה ולא גר במצרים. שואל רוני, שלום לרב, הרב דיבר על חשיבות קיומה של אליטה רוחנית שתתמסר לקודש כשבט לוי, אבל קריטריון ההשתייכות לאליטה זו על פי הרמב״ם הוא אישי רצוני, ולקבוצה כזו אין היתרונות של קבוצה אורגנית המשמרת זאת כלוי, תודה. מה שאמרת הוא דבר נכון, אבל אין כאן שאלה, זה רק תיאור מציאות. פרשת חוקת בפרק י"ט, פסוק א', תראו איזה השגחה עליונה, שזה גם מה שאנחנו לומדים, וזה גם הפרשה שאנחנו נקרא בשבת, משהו מדהים. אתה רואה ממש, זה נפלא, דברים מופלאים. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. עכשיו, זאת חוקת התורה. מה זה עושה פה בכלל? הרי אנחנו כאן אחרי מעשה המרגלים, פרשת קורח. מה עושה פה פרשת פרה אדומה? מה זה עניינה? פרשת פרה אדומה היא באה לטהר מטומאת מת. נכון? מטומאת מת. אני חושב את השאלה, למה יש מתים בכלל? למה בכלל יש טומאה כזאת בעולם? אז יש לזה... שתי תשובות. יש המוות שנגזר כבר מאז חטא אדם הראשון, ויש המוות שבני אדם גורמים זה לזה. איך בני אדם גורמים מוות זה לזה? הם הורגים. עכשיו, איפה מצאנו הריגה מאורגנת? במלחמה. זאת אומרת שלקראת הכניסה לארץ ישראל, שאז תהיה מלחמה, צריך גם להתמודד עם חלל חרב. כן, בחלל חרב הוא באמת, אז זאת אומרת שזה מציאות שבה תתרבה טומאת מת, ולכן התורה שמה את הפרשה הזאת כאן, למרות שצריך לומר שמן הסתם הפרשה הזאת נאמרה עוד הרבה לפני כן, כי הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר לטהר את שבט לוי, אומר, הזה עליהם מחטאת. איך יש מחטאת? אנחנו לא יודעים מה זה מחטאת. מחטאת מבואר בפרשה שלנו. אבל זה אומר... שהתורה סדרה את הפרשיות לאו דווקא לפי סדר נתינתם הקרונולוגית. יש אומרים שפרשת פרה אדומה נאמרה בכלל בראש חודש ניסן, לפני חנוכת המזבח. ויתכן גם לומר אפילו עוד בחודש אדר, לפני ששיבת ימי ההכנה למילואים, שכשה משה משמש בקודש. אז כך שהפרה האדומה היא קדומה יותר, אבל היא הוסמה כאן, כדי להוות את הפרשה הראשונה לקראת כל המהלך של הכניסה אל המדבר, מהמדבר לארץ ישראל. אז כן, סמלו, יש מי שאומר גם פרה אדומה שם, כן, נכון? אז בכלל, עוד לפני מתן תורה, כן, אבל פה יש רק בעיה אחת, פה מדובר על אוהל מועד, ברור, אין אוהל מועד במראה. כן, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אז מה זאת אומרת זאת חוקת התורה? חוקה, למשון חקוק, דבר חקוק. גזרה גזרתי, חוקה חקקתי. אין אתה רשאי לערער אחריה. אז יש הבנה עממית מצויה שלפרה אדומה אין טעם להלכות שלה. אבל, אז זה ברור שזה לא נכון, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן דברים שאין להם טעם. אומר הרמב״ם שאדם שעושה דבר בלא טעם, אנחנו מייחסים לו שכלות. ואילו כלפי הקדוש ברוך הוא חלילה להגיד שייתן דברים שאין בהם מן החוכמה, אלא ברור שיש חוכמה עצומה. וגם באמת במדרש לא כתוב שאין טעם לפרה אדומה, אלא להפך. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אני מגלה את טעם פרה. משמע שיש טעם פרה, ולאחרים חוקה. אבל חייב להיות שלפחות אדם אחד יבין על מה מדובר. אז זאת אומרת, כשתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, לאחרים זה חוקה, אבל לך יש טעם. וטעם פרה אדומה התברר למשה. גם אנחנו נראה שהנושא של פרה אדומה, זה לא כך ברור שזה לא מובן, זה מאוד מובן, הרבה מאוד דברים יש בפרה אדומה שמובנים, אז יש את השאלה, אז מה לא מובן? אבל, יש בפרשה הזאת דברים מופלאים, למשל שכל העבודה של הפרה אדומה נקראת חטאת, וחטאת זה דבר שהוא קורבן בדרך כלל, פרה אדומה איננה קורבן, כי אם זה היה קורבן זה השחוטי חוץ, אז במובן הזה יש משהו שדומה בין פרה אדומה לבין שעיר לעזאזל. שעיר לעזאזל גם הוא לא קורבן, הוא נזרק מן הצוק במקום הנקרא עזאזל, או אל האישיות, הישות הנקראת עזאזל. על כל פנים, זה משהו שמתמודד עם מה שמחוץ לקודש. מה יש מחוץ לקודש? יש שני דברים. או העולם הפראי, וזה הארץ גזרה של עזאזל, או המוות הטבעי, שזה מה שמחוץ לאוהל מועד. אוהל מועד זה מקום של כולו טהרה, כולו חיות, והמוות הוא מחוץ לאוהל מועד, ולכן מעמידים את הפרה מול פתח אוהל מועד, זאת אומרת, כדי לחבר את מקור החיים עם מקור המוות, ובזה לטהר מן המוות. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. זה מבחינת העברית הרגילה בתורה, זה לא מתאים. כן, אשר ציווה השם למור, דבר את בני ישראל. אז צריך לראות אותו, דבר את בני ישראל, ואמרת להם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. כן, אלא שיש הבדל בין חוקת התורה אשר ציווה השם למור, שזה לדורות, ויש הלכות מיוחדות של פרה אדומה לדורות, לבין הפרה שניתנה למשה, שדבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, ושיש כמה הלכות שהשתנו בין פרה של משה לפרה לדורות. למשל, פרה של משה נעשית בסגן, בסגן, אל עזר הכהן, לעומת פרה של לדורות שנעשית בכהן גדול. אז זה ההבחנה שיש כאן. זה הנציב מוולוז'ין אומר שכל מקום שכתוב אשר ציווה השם, זה התורה שבעל פה לדורות, ויש פשוטו של מקרא שנאמר באותה שעה למשה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. פרה זה בעל חיים הגדול ביותר שיש בשכנותו של האדם. בתרבות העתיקה של מזרח התיכון, אדם היה מגדל צאן ובקר, הבקר יותר גדול מן הצאן, ובבקר הדבר הגדול ביותר זה הפרה, יותר מהפר. למה? כי פר הוא זכר. פרה היא נקבה, אז היא עתידה לשאת בקרבה עוד, כן, עוד עגל או עגלה. זאת אומרת שיש בה, הפרה היא פוטנציאל אדיר של חיים. פרה מלשון נפרות, פרי. כן. אז זאת אומרת, זה הדבר החי ביותר. אדומה, הצבע האדום, זה הצבע של החיים. דבר החי. לא רק פרה, היא גם אדומה. עכשיו היא גם תמימה. אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. כלומר, זה מתפוצץ מרוב חיים. כן. אז זה בדיוק מה שהסברנו. תודה שאתה מבקש ממני לחזור על מה שאמרתי. זהו, זה הפעם השלישית שאני עכשיו צריך לענות. כן, זה לא יעזור. כלומר, אתה לא תיתן לי לענות. התשובה, כפי שאמרנו כבר, שהצבע האדום זה הצבע של החיים. ידוע אצל הפסיכולוגים, כן, שיש לצבעים כל מיני השפעות. למשל, אם אתה לוקח קבוצה של ילדים ונותן להם שתי ריבות, אחת אדומה והשנייה צהובה, האדומה תיגמר מיד. מדוע? זה הטבע של התאווה, איפה שיש הרבה חיות. כן. אז עניתי לך על השאלה, אני מקווה, אולי פעם רביעית נצטרך לענות. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. ושחט אותה לפניו. אז כששוחטים פרה, אז זה עובר מחי למת. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ויזה אל נוכח בני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. כמו שעושים בתוך הקודש פנימה, בקודש הקודשים, שמזים בין הבדים שבע פעמים, אחת למעלה ושבע למטה, עושים את זה במקום שלכאורה מרוחק לגמרי, כן, הוא מרוחק לגמרי מן הקודש, אל פני אוהל מועד מצד מזרח, ומזים שבע פעמים. מה זה אומר? נראה בהמשך. רבי חנניה בן הקשיא אומר